טוב, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, האוטו סטארט-אפ. והיום אני מארח את רובי ליאני. שלום רובי.
שלום, שלום.
שתכף הוא יציג את הסיפור שלו, ותוך כדי אנחנו נתגלגל לחוויה שעיצבה אותו כשותף בכיר ואחד המייסדים בסטארט-אפ. את רובי אני מכיר, נתחיל בגילוי נאות. את רובי אני מכיר מהמסגרת הקודמת שלנו. שנינו היינו על מדים באותו זמן. נפגשנו איפשהו סביב בעיית הבלונים והבלוני התבערה בעוטף עזה. כן. רובי היה רב סרן בחיל הים, ובמקרה גם היה לו תחביב להטיס רחפני FPV, שמי שלא יודע, First Person View, רחפנים שטסים במהירויות של, יכול להגיע גם ל-200 קמ"ש, מהר מאוד, כשבעצם המפעיל רואה את מה שהרחפן רואה, והוא בעצם הדגים לנו בשטח בזמן אמת איך הוא מסוגל למצוא בלון שנמצא מאות מטרים מעליו בשמיים וגם לפוצץ אותו, ולאט לאט זה התפתח, והיום הוא נמצא בחברת סטארט-אפ שעוסקת בטכנולוגיה כזאת, אבל לא בדיוק. אז זה היה הקדמה ארוכה. רובי,
כן.
בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה הגעת ולאן אתה הולך.
וואה, יפה. כן, אז אמרת ככה חלק מהנקודות שעברתי בדרך, אבל
בוא נתחיל קודם.
כן, בוא נתחיל.
גם אתה, אני מבין, נולדת בכלוב תעופה.
כן, אז מגיל צעיר פריק של דברים מעופפים, טיסנים, מסוקים, הייתי מרסק בטונות את הדברים האלה, עד שאיזשהו שלב ככה זנחתי את זה, והתחלתי לפתח תחביב אחר שנקרא תכנות. גדלתי בערד, זה גם מסגרת.
קרוב, כן, קרוב למרכז.
מסגרת מעניינת, לאהוב דברים טכנולוגיים, במקומות שלא בכך יש לך מקום ויכולת לרכוש את המיומנויות האלה. אז זה ללכת ולקנות ספרים וללמוד תכנת בבית. וזה ככה איזשהו משהו
ש... על איזה גיל מדובר?
מגיל 13 בערך. נקודה משמעותית ראשונה שהייתה לי בחיים זה שהחלטתי ללכת לפנימיה באזור המרכז, בשביל שאני אוכל ללמוד מגמת מחשבים, למורת רוחה של אמי, כמו שאומרים.
אוקיי.
ושם בעצם המשכתי להעמיק את התחום הטכנולוגי, ואתה יודע, התחביב איפשהו נשאר בצד.
מה זה, 10 יחידות מחשבים כזה?
15 יחידות מחשבים, וכן, כל מה שקשור זה פיזיקה, כל הדברים האלה.
הבנתי.
משם, מן הסתם, צבא.
מה זה צבא? החלטת להיות עתודאי, לא היית לוחם בשייטת.
הייתי עתודאי.
אוקיי.
גם אחרי הלימודים הגעתי לחיל הים, פיתוח. התחלתי להיכנס שם למסלול הבטוח, בוא נקרא לזה ככה, ממפתח, לראש צוות, הקמתי שם תחומים, תחום
איפה
תיקות.
במפתח? בחילת פיתוח תוכנה של חיל הים?
כן, היא בעבר הייתה נקראת מחלקת תקשוב.
אוקיי.
ובעצם המחלקה הזאת אחראית על פיתוח מערכות הלחימה, לספינות הטילים, לצוללות.
איך זה עובד שם? ממש כותבים קוד או שמנהלים פרויקטים במקום הזה?
כותבים קוד, הארדקור. כמובן שיש גם מנהלי פרויקטים, היו קוראים לזה כתום, קצין פיתוח תוכנה, משהו כזה, שזה בעצם היה נציג צהל בפרויקט הפיתוחי, כי בסוף היו מערכות משולבות, שחלקן נבנו בתעשיות הביטחוניות, אבל אני התעסקתי בדברים שהם היו מפותחים אין-האוס, בתוך חיל הים, בעיקר מערכות שוב, ולאחר מכן בהתפתחות שלי שם כקצין, ראש מדור, התעסקתי בתחום השילובים, זה בעצם תחום האינטגרציות, והתפקיד האחרון שאפשר לקרוא לזה Chief Integrations, בתחום האזרחי, בעצם הייתי ראש תחום שילובים, שזה אחראי לחבר את כל המערכות, קראו לזה ספינת, או חליפת הלחימה, נקרא לזה ככה, ובעצם לקחת את המקם.
מה זאת אומרת שהיה מתחתך צוות של תכנתים?
צוות של מתכנתים, צוות של, של אנשים משלבים, קראו לזה ככה.
כולם עתודאים?
חלקם עתודאים, חלקם באים רקע מהספינה, שמכירים כבר את המערכות לגאסי, ומכירים איך הדברים מתחברים ועובדים, ובעצם המטרה שלנו הייתה לחבר את כל המערכות שתהיה סינרגיה ביניהם.
זאת אומרת, שזה יעבוד.
שזה קודם כל יעבוד, ושתיים, איך אתה מפיק מזה תובנות מבצעיות, מה הכוונה? לקחת את המקם שאלתה פיתחו, ואתה רוצה לחבר אותו עכשיו למערכת השוב שלך, או לטיל של רפאל.
אוקיי.
מישהו צריך לכתוב בדרך את התהליך הזה. מה עושים עם המידע הזה שהמקם הוציא, עד שזה מגיע לטיל, ואיך אתה מייצר תובנות בשביל תהליכי לחימה.
וזה מתקדם. עושים בתוך חיל הים, זה לא יוצא
החוצה. לגמרי בתוך חיל הים, כל האלגוריתמיקות האלה. Mm-hmm. ומאוד נהניתי בדבר הזה, בתפקיד האחרון שלי זכיתי להגדיר את הארכיטקטורה של ספינות צער 6 שהגיעו לפני שנה פלוס. וזכיתי גם לבלות בגרמניה בתהליכים של הבנייה של הספינה הזאת. וככה טיפחתי, בוא נקרא לככה, את הקריירה שלי הבטוחה, אני ידעתי מה המסלול שלי, ידעתי גם קדימה. ובמקביל לזה, איפשהו בגיל 20, חזר לי הניצוץ הזה של, של, של עולם הטיסנים.
חזרת לתחביב.
חזרתי לתחביב, אבל שם קרה גם משהו מגניב. Mm-hmm. ראיתי איזשהו סרטון באינטרנט של רחפן, שבונים אותו לבד, וזה הגניב אותי בטירוף. זה פשוט, אמרתי, אני חייב להיכנס לדבר הזה, כי באתי עכשיו כבר עם רקע מקצועי. זאת אומרת, זה לפני 10 שנים, עולם הרחפנים היה נמצא במקום שאתה צריך להיות מהנדס בשביל להטיס את הדבר הזה. יותר נכון, להרכיב אותו, כנראה שהוא לא יטוס כל כך טוב. והשילוב הזה של התחביב, עם הידע המקצועי שלי, ממש נתן לי דרייב מטורף.
פשוט לשבת ולתכנת את הרחפנים האלה.
ולתכנת ולהרכיב ולהלחים אותו ולקנפג אותו ולצאת לטוס, וזה לא עובד טוב, אז לחזור ולעשות עוד גרסה. זה פשוט מילא לי את הזמן הפנוי, והתחלתי ככה לטפח את התחביב הזה מחדש, לצד הצד המקצועי שמאוד נהניתי ממנו. וככל שהעמקתי בתחום הרחפנים, הגעתי לנישה שנקראת FPV drones, שזה סטאר וורס, לכל המשתמע מכך. והנושא הזה של רגע לשחק בין, וזה מתחבר כאילו למה שאני עושה היום, אבל לשחק קצת בין המיומנות שלי כבן אדם, לבין מה שאני מאפשר למכונה לעשות איתי ביחד, התחיל ככה לדגדג אותי. כי בסוף בערך פן אתה חייב איזשהו בקר או בקרה, שתעזור לך בהפעלה של הדבר הזה. מאוד שונה מעולם הטיסנים, ששם יש לך רק סרוויים אווירונאוטיקה באופן כללי.
אז בימים היית עושה אינטגרציה לספינות סער 6.
ובסופי שבוע מטפח תחביב.
ובסופי שבוע מקנפק, בונה ומטיס רחפנים להנעתך.
כן, וכמו כל דבר שיש בישראל, או תחביב לגברים, נקרא לזה ככה, אני מקווה שזה לא יהיה רק כזה, כשנפגשים כמה כאלה, מתחיל להיווצר הנושא של התחרותיות.
כן.
והתחלנו ככה לפתח קהילה בישראל.
איך באמת מפתחים קהילה לכזה דבר? שהוא חדש, אין אותו בארץ.
אז בזמנו, נקרא לזה ככה, שנת 2014, פייסבוק זה היה מיינסטרים. היום יש עוד כל מיני פלטפורמות, אבל ממש פותחים קבוצה בפייסבוק, שולחים, ולאט לאט אנשים מתחילים להתקבץ. היו אז פורומים.
זה לא היה קשור לקלוב תעופה, לא קשור לכלום.
זה עדיין לא היה קשור, זה היה נטו משוגעים לדבר, שהתחילו להיכנס לדבר הזה.
ואיפה מזמינים חלקים לדברים האלה?
אלי אקספרס,
כן?
אין מידע.
גם אז? גם לפני אז, כמעט 10 שנים.
כן, אין מידע. אז זה לא היה זול כמו היום.
אוקיי.
זה כבר היה, זה היה הרבה יותר יקר, הרבה יותר קשה, ומחיר הטעות היה משמעותי. וכשאתה בונה קהילה, אז באופן טבעי אתה גם מתחיל להנגיש את הדבר הזה. פשוט מצאנו את עצמנו, אני והחברים, וגם אתה מכיר חלק מהחברים היקרים, מתחילים לייצר מדריכים בעברית, ואיך לבנות, ואיך זה, ואם ככה תסתכל ביוטיוב שלפני 10 שנים, אתה תמצא כל מיני דברים כאלה שממש על התחלת עולם הרחפנים, או הנישה הזאת של עולם ה-FPV בישראל. והקהילה הזאת הלכה והתפתחה, וזה הפך להיות קצת יותר משמעותי, ואז התחלנו לעשות תחרויות. בואו נעשה תחרות. כאילו באופן לא רשמי, אבל בואו נעשה תחרות. 30 אנשים מגיעים באיזה יום שישי ומתחילים להתחרות. ומפה לשם להגיע לכל מיני ספקים, לקבל פרסים בשביל לתת פה קצת אינסנטיב, ולפנות לגופים. התחום הזה התחיל להתבסס גם בעולם, או כל מיני קבוצות כאלה ואחרות, והתחיל להתאגד. ובעצם אתה מוצא את עצמך, אני אומר את זה ברטרוספקטיב, שזה סוג של יזמות להקים קהילה בישראל.
ולמה החלטתם להתחבר לקלוב תעופה?
החלטנו להתחבר לקלוב תעופה כי הבנו שאנחנו צריכים להוביל...
שם זה טיסנאות בלזה כזה.
נכון. נכון. התחום הרגולטורי לא היה, אם תהיה 5 שנים אחורה, לא ידע איך להתעסק עם הרחפנים. קודם כל זה לא. אתה לא יכול להטיס, אתה לא יכול לעשות שום דבר, לא יודעים איך להתמודד איתך. אנחנו הבנו מסגרת רשמית בשביל שנוכל להוביל את התהליך הזה בתוך ישראל.
מדהים.
וחלק מהשחרור תדרי רדיו, אנחנו היינו בדיונים שם. היינו צריכים גם מסגרת, רצינו לעשות את הדבר הזה בצורה טובה, רצינו את הביטוחים, רצינו את המסגרת הזאת. אבל רצינו להתעסק בתחביב ולא ברגולציה.
יפה, אז יש לך תחביב ויש לך עבודה קבועה ובטוחה ומבטיחה, כל הדרך אל הפנסיה הצבאית, שמדברים עליה הרבה בזמן האחרון.
כן.
מתי השלב שבו הבנת שיש פה משהו אחר, שאולי כדאי לך לא להמשיך? באיזה גיל השתחררת? עזבת את הצבא?
השתחררתי בגיל 32.
32, טוב, אמנם 10 שנים רחוק מה...
כן. אבל כבר, אתה יודע, כבר 12 שנה בצבא, אתה יודע, במיינדסט הזה, עם ילדה.
אוקיי.
אז נקודת המפנה, אני חייב להגיד, הייתה סביב האירוע הזה של הבלונים.
אוקיי.
האירוע של הבלונים, ככה בקצרה, זה אירוע שבאמת יכול לקרות רק בישראל, מכל
המגוון שלו. איפה בעולם מחפשים בלוני תבערה, כאילו? איפה יש?
אבל גם דרך לפתרונות, זה מה שיפה אצלנו. וכמו כל בדיחה, זה התחיל בארוחת שישי.
אוקיי.
שאח שלי עשה גם תפקיד שם בגזרה.
אתה צריך להגיד שאח שלך הוא דוקטור למנהות.
בדיוק.
רק מה שמותר, תשמע.
כן, רק מה שמותר, אז הוא היה שם הרבה בגזרה.
איך קוראים לו?
אילן. אילן ליאני.
כן, שבא.
אז בזמנו ראש תחום מנהרות.
כן.
והוא סיפר לי, אז בזמנו זה היה עפיפונים, שהיו עפיפונים שמצלמים אותם כל הזמן. ואין להם מה לעשות עם זה. עפיפונים ב-100 מטר, הם רואים שיש עליהם גופרו, אבל אין מה לעשות עם זה. וכל הזמן הם מצלמים אותם, ורואים מתי הם מגיעים וכדומה. ולימים זה...
אווירייה לעניים.
כן.
אוקיי.
ואז אמרתי לו, מה הבעיה? אני בא עם הרחפן שלי, ואני נכנס בו שתי דקות. כאילו, מה הסיפור? אז אמר לי, תבוא.
אוקיי.
כמישהו שקשה לשלוט על, על ההזדמנות להטיס, נסעתי למחנה רעים, והדגמתי להם איך אני פוגע ב...
הם הטיסו, הם הרימו עפיפון להעביר?
זה, לקחנו 3 שעות להרים עפיפון.
הייתם הולכים לגבול, יש בחינם.
בדיוק. אז זה היה...
אתה יודע מה, זה מזכיר לי קטעים, חבל הזמן, שהיינו עושים כל מיני ניסויים, היה לוקח לנו ימים ושעות, ולא היינו מצליחים בכלל לדמות את זה.
לגמרי, זה ממש ככה היה. לך ישר לשטח. אז הדגמתי להם איך אני מפיל עפיפון עם הרחפן שלי, הגיע מפקד האוגדה, אמר לי, אוקיי, שים קסדה ושכפץ, לך לגבול, אמרתי, תקשיב, אני באתי פה בהתנדבות, אף אחד לא יודע, מפקדים שלי, כלום, כאילו, מה קורה? אמר לי, אל תדאג, הכל עליי. גם אם יפול לך הרחפן, אני משלם לך מהכרטיס שלי. לימים הבנתי גם שהוא הבטיח את זה להרבה אנשים, אבל לשמחתי חזרתי עם הרחפנים, אבל באמת הגעתי לגבול, ירדתי שם 3 עפיפונים, היו לי 3 סוללות, אז זה בהלימה, ואז קיבלתי את הנעת הזה. בוא תרים את הצוות הזה, שיכול לירד את העפיפונים בלונים בעזה. חזרתי הביתה, התקשרתי לחברי הטוב רועי בחר, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יודע איפה הייתי.
צריך לגייס את הליגה.
אני צריך לגייס את הליגה, כי אני צריך פה מטיסים, חביבי.
צו 8.
צו 8. וזה ברטרוספקטיב סטארט-אפ מספר 2.
כן.
כי אתה צריך עכשיו לגייס אנשים, אתה צריך לגייס כסף ממפת, מי כמוך יודע. עכשיו, לך תסביר להם מה הדבר הזה, אז לעשות מצגות, להסביר להם איך זה עובד, למה צריך לקנות חלקים, מי יבנה את זה, איך יבנה את זה, לעשות פקודה טכנית, סטארט-אפ בפני עצמו. והיה מדהים התהליך הזה, זה היו 3-4 חודשים, שפשוט עפתי.
טוב, אז זה עדיין נשמע לי תחביב, או אפילו...
זה היה תחביב, החיבור לצבא היה בזה שלבשתי מדהים, וידעתי להיות בכל הדיונים הרלוונטיים בשביל לעשות את הדברים האלה, וקודם כל, חיל הים נתן לי, ואפשר לי לעשות את זה, והיה לי מדור מאחוריי שהיה צריך להמשיך לתפקד, וכשזה נגמר וחזרתי לכיסא שלי בחיפה, לא יכולתי לשבת על הכיסא.
אוקיי.
אמרתי, אני לא יכול, אני לא מאלה שישבו עכשיו עוד 10 שנים בשביל
זה. לשורות קוד.
זה שיגע אותי. זה פשוט שיגע אותי, ואמרתי, אני חייב לעשות עם זה משהו.
אוקיי.
הכרתי את אביו, השותף שלי, ואת שאר השותפים, והתחלנו לגלגל כל מיני רעיונות.
שלא קשור לזה או קשור לזה?
לא היה קשור לזה.
זה היה סביב הסיפור של רחפני FPV או סתם?
זה היה סביב החיבור של רחפני FPV, ואז קל מאוד לקחת את זה מהקונספט אחרי מה שעשינו לכיפת ברזל של רחפני, וכל מיני רעיונות כאלה ואחרים, אבל הגניב אותנו כל העולם של המשחקיות והמדיה, ולצרוך את החוויה הזאת. וכשזה הבשיל קצת יותר הרעיון, סדר גודל חודשיים, החלטתי שאני קופץ למים.
תוך חודשיים קיבלת החלטה לעזוב את כל הקריירה המפוארת, לשים את כל הספינות מאחורה.
פשוט בער בי מבפנים, עכשיו.
זה הימור הימור.
זה הימור מטורף.
מה, היה כסף? היה משהו?
לא היה שום דבר.
אז איך עושים את זה?
היה כיוון. איך עושים את זה?
רגע, היית נשוי?
הייתי נשוי, ילדה.
ברוך השם, יש בסקול פתוחה, יש חבר?
יש הכל.
יש הכל.
יש גם את האופק.
בואו תסביר, לא, את זה אני לא מבין.
כשמשהו בוער בך מבפנים, קשה לבטא את זה. אם עכשיו אתה תרצה להיות, וזה גם הפיץ שלי היה בתוך הצבא, כי צריך להגיד להם את זה, אבל אם
הייתי רוצה להשתחרר,
רוצה לתת להשתחרר,
אם קיבלתי תוכניות, עוד תוכנית?
היו תוכניות שירות, אמרו לי, אתה צריך להחזיר את זה, אתה צריך להחזיר את הכסף, מה? אמרתי להם, אני לא יכול לחיות בוואט איף הזה. אני יודע שזה סיכון, אני יודע ש... שיכול לקרות פה משהו שלא יסתדר, אבל הייתי חייב לנסות את זה, הייתי חייב את זה לעצמי.
וואו.
והפשן הזה, שהוא הוחצן מאוד מאוד החוצה, נתן קודם כל הבית, לחבר'ה בבית, המשפחה שלי, ההורים שלי, לתת לי את הגב הזה, וגם החברים שלי בצבא, בסוף מפקדים וזה, אבל זה אנשים שאני איתם שנים, אמרו, אנחנו לא יכולים לעצור אותך, אנחנו חייבים לתת לך את היכולת, אנחנו יודעים שאתה לא פועל ממניעים כלכליים.
מדהים.
אתה פועל מהבפנים שלך. כי באמת ראיתי את החיבור הזה של התחביב והמקצוע פה. וזה, אתה יודע, זה חלומו של כל בן אדם.
אז כאילו היה כיוון, כאילו אמרתם, אוקיי, זה יהיה כנראה סטארט-אפ בתחום הרחפנים, רק לא ברור מה.
ממש ככה.
וואי, וואי, וואי.
ותחת הסגירה של הדברים, נכנסנו לאקסלרטור של השבק ואוניברסיטת תל אביב, וככה התחלנו להתחדד, קיבלנו את האוורד הראשון, ומה שקרה אז, שקיבלנו טלפון מוגדת עזה. שומע, רובי, יש בלונים בו. אמרתי, חבר'ה, אני...
אני כבר לא בצבא.
אני משוחרר.
עוד יותר טוב, יקחו אותך למילואים.
כן. אבל, מי כמוך יודע שזה אתה היית, חבר'ה, פיתחתם טכנולוגיה שנראית לי מגניב, שכל אחד יכול להפעיל את הדבר הזה, זה שוב בתחום המשחקיות. בוא נכניס את זה לעולם ה... איך שאמרת, בוא נקח את המשחקים לעולם המבצעי בגדר, יש הרבה אנשים בגדר שיכולים לעזור.
בוא נפסיק להביא את רובי ליאני והנבחרת של החמישה, שישה תותחים שיש בישראל שיודעים להפעיל את הרחפני FPV, ונעשה להביא טכנולוגיה יותר מונגשת שאפילו, אפילו אני,
אפילו מנחם הצליח להירד. אז הנקודה הזאת הייתה בעצם קצת שינוי תפיסה אצלנו בחברה, אמרנו... וזה החיבור שלי כאיש צבא, ושראיתי, שקיבלתי מערכות, אל מול אחד שמפתח מערכות, שבסוף התחום הביטחוני, כאילו שהוא נישה, אבל הוא פלטפורמה מטורפת לקידום טכנולוגיות, או להאצת טכנולוגיות. זה גוף שאין כמותו, שיכול, בטח בתוך מדינת ישראל, שיודע לקבל טכנולוגיות, לקחת טכנולוגיה שהיא בוסרית, ולעזור לך להבשיל אותה. לסטארט-אפ זה אחד הדברים החשובים. זה מעין דיזיין פרטנר.
זה יפה, כי בדרך כלל, או לא בדיוק, בדרך כלל יש סטארט-אפיסטים שלא רוצים, אומרים, מה, מערכת הביטחון, תעזוב אותי מהם,
יקברו לי את הפרויקט, לא יצא לנו את זה על הדרך, ועדיין אומרים לנו את זה. אני לא אומר שקל לגייס כספים, אתה יודע, לחברה, כשאתה חברה ביטחונית, זה אירוע שהוא מורכב, אתה בנישה, אבל מבחינה טכנולוגית וויז, כ-CTO, אז... זה היה פשוט האצה מטורפת של הדבר הזה, וגם היעדים, בסוף, אתה יודע, זוכר מה זה, זה היה שלושה חודשים, תביא לי פתרון. וככה רואים סטארט-אפ בכוח שלו, שהוא יודע להתקבץ על יעד מסוים, להיות סופר מפוקס ולהביא דברים מטורפים, והדגמות טובות, ובאמת להגיע לדפלוימנט אמיתי, וזה מה שחידד לנו את המהות שלנו באקסטנד, להיות מאוד מהירים ולהביא דברים שעובדים בשטח. אני יכול עד מחר לעשות מצגות ולכתוב AI בכל דבר, אבל אני רוצה שמשהו יעבוד בשטח, אני רוצה להציל את החיים של החיילים שלנו. אז זה ככה תמיד, אז החיבור והסיפור שלי תמיד שזור פה בדבר הזה, בדרך הזאת של, אני עדיין עושה דברים מבחינתי שהם משמעותיים, זה שאני מפתח טכנולוגיות שהן עוזרות לחיילים שלנו, זה עוזר לי, לצורך העניין, גם בתהליך הזה שעברתי כאיש צבא, בתחום הסטארט-אפיסטי.
תגיד עכשיו, אוקיי, עסקת בתוכנה לפני כן?
כן.
והיום בתור CTO אתה גם עוסק בתוכנה? אתה ממשיך להיות end zone? איך זה עבד בסטארט-אפ שלכם? הייתם בהתחלה כמה, שלושה אנשים, ארבעה אנשים?
היינו ארבעה אנשים.
אבי ומתאו לא נראה לי מתכנתי משהו.
אז אני התחלתי מן הסתם להרים את המוצר, אז המוצר הראשון שאתה הטסת, אז חלקים נכבדים ממנו אני פיתחתי. ותשמע, כאבולוציה, אתה לאט לאט יוצא החוצה. ואתה פחות ופחות hand zone. אני יכול להגיד שהפרויקט המשמעותי הראשון שמסרנו ביחד, אפשר להגיד, אני ואתה, עם השותפים מחול, היו שם עדיין חלקים מאוד נכבדים שלי, אבל היום כבר אני כבר לא מפתח, אבל אני מאוד מאוד טכנולוגי, אני מאוד מאוד בתוך הדברים, אני חייב לחיות את זה, כי זו הדרך להביא גם חדשנות לתוך הארגון.
כמה אנשים אתם בסטארט-אפ היום?
היום אנחנו כ-70.
וואו.
R&D זה באזור החצי חברה, נגיד ככה. תשמע, זה גם, אני אומר שהפיתוח שלי האישי, הוא לא יכול לקרות אחרת בלי מה שעברתי בצבא. היכולת הזאת, גם לנהל פרויקטים בקצבים מהירים, גם לעבוד עם כוח אדם שהוא מגוון. הייתי צריך להקים בחברה הזאת צוותי מכניקה, צוותי אלקטרוניקה, קומפיוטר ויז'ן, דברים שלא התעסקתי בהם מעולם. אתה יודע, הייתי יכול להיות המדען הזה, כמו בהרבה חברות, שאני מתעסק באלגוריתמים שלי, כי זה היה אבל הייתי חייב להביא מוצר, וזה להיכנס באמת לאזורים שאתה לא בטוח בהם, ועם הרקע שלך, מה שהכלים שהצבא מקנה לך, זה נתן לי בוסט מאוד מאוד חזק, כי גם עבדתי מול גופים שאני יודע איך לעבוד איתם.
בעולם הזה של האנמן, אתה חושב שאפשר להיות סטארט-אפיסט או להרים סטארט-אפ מ-0 בלי ניסיון? כלומר, אחד כזה שהוא סיים לימודים, או שהוא צורך עניין, לא יודע, היה לו תחביב?
לחלוטין, כי מה שמעניין בסטארט-אפ, בסוף מה שאני לומד, הרעיון לא משנה, כי אנחנו שינינו את הדרך.
אוקיי.
מה שמשנה זה בסוף האנשים.
מה הכוונה? פיבוט? שעשיתם פיבוט?
כן, סוג של פיבוט, מה שעשינו. אוקיי. מתחום המשחקים, לתחום הזה, ובתוך התחום הזה למגוון מוצרים שונים ובהתעסקויות שונות. ובכל תחום זה האנשים הרלוונטיים שאתה צריך. מה שאתה צריך זה אנשים טובים, שאתה סומך עליהם. האמון, זה הקור של סטארט-אפ. מתחילים מצוות טוב, ובאמת הרעיונות זה דברים שוליים. כמה שזה נשמע הזוי, אבל בסוף, אם אני אתן את הטיפים שלי, אז זה צוות טוב, זה לחפש בכל הכוח product market fit, שזה הדרך הכי טובה לקבל value אמיתי על מה שאתה עושה, ולא להיכנס לגראז' לחמש שנים ולצאת עם משהו שאולי רוצים, וגופים שיכולים לעבוד עם הסטארט-אפ כדיזיין פרטנרס, לחפש אותם מהיום הראשון, זה משהו שמאיץ את הטכנולוגיה, זה משהו שנותן ולידציה אמיתית, וגם לפעמים חוזים לא רעים בכלל לסטארט-אפ. זה מה שאפשר לנו בעצם לגייס את הכספים להמשך הדרך, עם הכנסות שלא סטנדרטיות לסטארט-אפים בסדרי גודל כמו שלנו.
תגיד, החיבור הזה והמתח הזה שקיים בעולם של הרחפנים בין לפתח את הדברים לבד, או להתבסס על פלטפורמות קיימות, או להתחבר לפלטפורמות, בתור סטארט-אפ שכאילו, אתם כאילו רוצים להביא מערכת הפעלה ותוכנה בגדול.
כן.
איך זה עובד? כאילו, אם נקביל את זה לעבודה בחיל הים, אז שם את הספינות לא קונים בישראל, קונים בחול, ועכשיו אתם צריכים להכניס לה, כמו שאמרת, לעשות את האינטגרציה, את הסינרגיה, לדעת לחבר בין טי למקם, כשהם יצרנים שונים, מלקוחות שונים. בטח בעולם הביטחוני שהכל הוא בממשקים מאוד מאוד סגורים, ובארכיטקטורה לא הכי פתוחה.
נכון.
לא יודע, אתם רואים את עצמכם יום אחד מביאים מערכת הפעלה ל-DGI, רחמנה ליצלן?
הדוגמה שנתתם מצוינת, כי מה חיל הים עשה? הוא עשה סטנדרטיזציה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. בסוף אין סטנדרט היום לעולם הרחפנים. כל אחד יכול לבנות.
חיל הים הוא הלקוח, אתם פה עכשיו כאילו הסטארט-אפ, ואתם רוצים כאילו...
נכון, אנחנו רוצים...
לחנך את השוק.
נכון מאוד. כי בסוף אנחנו מבינים שאין סטנדרט לעולם הרחפנים. כל אחד יכול לבנות הרחפן איך שהוא רוצה. הוא יכול לשים איזה בקרה שהוא רוצה, הוא יכול לשים איזה מחשב נוסף שהוא רוצה, איזה פרוטוקולי תקשורת שהוא רוצה. DJI מראים לנו את זה כל פעם מחדש, הם פשוט מציעים מוצרים חדשים, כל מה שהיה לפני זה אופסוליט, יש לך שלט חדש, הרחפן החדש, תתקדם. ואנחנו רוצים לייצר את הקונספט הזה, את הסגירות הזאת של מערכת הפעלה, כי זה נכון, וזה עובד בכל מיני מקומות אחרים. זה קורה בסלולר, זה קורה במחשבים שלנו, זה קורה בשרתים. יש איזשהו סטנדרט של תקשורת בין רכיבים, שעליו אפשר לבנות רבדים נוספים. אנחנו רוצים לייצר את הסטנדרט הזה. אז נכון, אי אפשר להביא רק מערכת ההפעלה לעולם ולקוות שהיא תתפוס, אנחנו צריכים להביא את זה ביחד עם מוצרים.
הבנתי.
דרך אגב, בהקבלה לעולם הסלולר, אנדרואיד, אם אני מקביל את עצמי לאנדרואיד, אז הם הוציאו מערכת הפעלה נהדרת, אבל הם היו צריכים להוציא בהתחלה את הטלפונים בעצמם, בשביל להראות לעולם מה אפשר לעשות עם הטלפון הזה, מה הדרך הנכונה להשתמש בו.
בניגוד לאפל, שמוכר לך הכל סגור.
הכל סגור, אבל כי אפל, אני עוד אפל פאנבוי, אבל אפל אומרים, אנחנו יודעים לעשות הכל הכי טוב.
אבל רק את זה.
וזה התחום שלנו.
זה חבילה שלמה.
נכון, חבילה שלמה. אנחנו בסוף סטארט-אפ, אנחנו רוצים להצליח, הסקייל הוא חשוב.
כן.
אני לא אהיה מפעל רחפנים, אז הדרך שלי יותר גישה, קצת שונה, יותר פתוחה. איך לחבר חברות נוספות. אני אתן לך גם קונספטים, כאילו, שאנחנו עובדים עליהם, כי בסוף, אם אתה סטארט-אפ חדש שמפתח פיילוד או איזשהו מצלמה, אני ראיתי כאילו כל מיני סטארט-אפים עכשיו מאוד נחמדים שעושים אינספקשן לתחנות רוח שהם היו צריכים לבנות רחפן בשביל שהדבר הזה יטוס. למה הוא צריך לבנות את הרחפן? הוא יכול לקנות פלטפורמה, הוא יכול לקחת מערכת הפעלה, בדיוק כמו שהוא היה עושה עכשיו אם הוא היה קונה מחשב. הוא היה קונה מחשב, הוא היה מקבל מערכת הפעלה, והוא מפתח את האפליקציה שלו על זה. זה מה שאני, לשם אני רוצה להגיע.
מתי אתם חושבים שאתם תהיו עם גרסה כזאת שהיא באמת אפשר לעשות דאונלוד בחנות ולהתקין אצלי על הרחפן?
אז היום אנחנו עובדים כבר בשיתופי פעולה עם גם גופים שמייצרים פלטפורמות צד שלישי, גם גופים שעושים פיילודים וכדומה. אנחנו מן הסתם עושים אינטגרציות אינטימיות בשביל להביא value אמיתי ליוזרים שאנחנו, וללקוחות שאנחנו עובדים איתם היום. אבל היום אנחנו כבר שם. האם זה יצא לעולם הפתוח? לא יודע, זה כנראה תלוי בפוקוס. זה אחד הדברים שהכי חשוב. פוקוס של הצוות, כי בסוף אני יכול לפתוח קהילה עכשיו שתתחיל לפתח גם בצד שלישי דברים, אבל מישהו צריך לתת קשב לדבר הזה. ואנחנו מאוד מאוד מפוקסים בחברה על היעדים שלנו והדליבריז שיש לנו בשנתיים הקרובות. אבל לשם אנחנו הולכים.
עכשיו, הטכנולוגיה שאתם, היום אנחנו, אתם יותר מושקעים ואתם יותר ביטחוניים, ויש לך עדיין, אני מניח את התחביב הזה, אני לא מניח, אני יודע, של הרחפני FPV. עכשיו, כשאתה כבר, כמה זמן אתה כבר סטארט-אפיסט בסטארט-אפ שלך?
קמנו את החברה ביולי 2018.
יפה. אז אתם כבר, ברוך השם, ותיקים, 4 שנים בערך, אז 4 שנים עברת, גם התקדמת בטכנולוגיה, גם אתה כמובן יודע מה קורה בעולם, בתחום של רחפני FPV. אתה רואה את הוקטורים האלה מתחברים, אתה רואה את הטכנולוגיה שאתה פיתחת, בסוף מגיעה לסוג של התחביב, כי חלק מהקטע בתחביב שלכם זה להטיס לבד ולהיות טייסים.
נכון. אבל זה נחמד, כי יש הרבה אנשים שלצורך העניין אוהבים לראות פורמולה 1, אבל כמה בסוף נוהגים בפורמולה 1?
אוקיי. הרוב משחקים עם מכונית של אתר חוק, אתה אומר.
בדיוק. אז יש פה גבול בין מה שאנחנו עושים בליגה למרוצי רחפנים, שזה באמת פריקים של הדבר, לבין כל שאר הקהילה. האם זה יגיע לעולם הזה של התחביב? אני מאוד מקווה. אבל זה הדרך האבולוציה שלנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים ממש, עכשיו אנחנו חברה בסקייל, אז אנחנו עושים אבולוציונית את הדברים לפי הסדר שאנחנו מאמינים בו.
DJI FPV זה מוצר מצליח? אני פשוט לא מכיר.
הוא בטוח נמכר. כן. להגיד אם הוא מצליח, דווקא בקהילות שלנו, של הרחפניסטים, הוא לא יתקבל טוב, כי אנחנו אוהבים לבנות לבד, להרכיב לבד,
זה חלק מהפן.
זה חלק מהפן. זה כמו שתגיד לגיימר לקנות מחשב מוכן, מאשר שהוא ירכיב אותו בעצמו.
אוקיי.
וגם הביצועים שלו, בגלל שהם נועדו לשרת מנעד רחב, אז הוא לא עונה,
הוא לא הקצה של הקצה.
הוא לא בול בפוני לכל דבר. אז דווקא בתחום שלנו הוא לא תפס, לחובים שרוצים לנסות, להתנסות, זה נחמד. אין ספק.
יפה. תגיד לי, רובי, אז אתה כבר סטארט-אפיסט 4 שנים אחרי קריירה במקום בטוח ושמרני. מה אתה לוקח מפה עד כאן, מה שנקרא? איזה דברים אתה לוקח איתך? או איזה דברים משרתים אותך, או איזה טיפים או מסר שאתה רוצה להעביר למי שרוצה להיות יזם, אבל הוא יושב כרגע, עובד בגוגל עם משכורת יפה, פינוקים, אפי אואר וכל זה, ועכשיו פתאום הוא, כן, יש לו תחביב. והוא שואל את עצמו אם הוא הולך לעזוב את הדבר הטוב שיש לו כרגע ביד, כלומר, חלום. ואתה עדיין בחלום, כן? אתה רודף אחרי החלום.
רודפים, בלי הפסקה.
בהצלחה, כן.
אז ככה, קודם כל, הפשן זה חלק מהעניין. זה הדרייב. שהוא מתפתח לדברים שנגיע בהמשך, אבל משם מתחילים. אם יש לכם את הפשן לדבר הזה, תלכו אחריו. זה לא שחור לבן, או שאני עובד או שאני לא. אפשר להתחיל בגראז'. הרבה עושים את זה. הרבה מתחילים מקונספטים, מאמתים את הvalue שלהם. זה נחמד, כאילו, הרבה עושים, יש להם רעיון, ובטוחים שמחר בוקר הם מיליונרים, יש דרך מאוד מאוד ארוכה לעבור. זה אחד. שתיים, להתחיל לבנות את הצוות. לרתום אנשים שיש להם את אותה מחשבה, הם מאמינים בדבר הזה. והכי חשוב, אמון בין האנשים. זה משהו שבלעדיו אי אפשר להחזיק, יש מלא רגעים, כמו שאתה רואה, השיער שלי עם השנים
זה לא גנטיקה?
מתפייד לו. יש תמונות שלי בשחרור, ויש תמונות שלי עכשיו. זה עולם מלחיץ, כאילו. בסוף, אתה יודע, יש לך אנשים, יש לך עובדים, אתה רואה, הראנווי יש לך, זה משהו שלא התעסקתי איתו, אתה יודע מי מתעסק בזה בצבא, אתה אפילו לא יודע איזה ביטוחים יש לך. והכל אוטומטית קורה, פתאום אתה צריך להתעסק במשכורות של אנשים, אתה מגיע לדדליין, אתה לא מגיע לדדליין, כל יום שווה איקס כסף, וזה קריטי, אתה רוצה לנצל את היום. אז הפשן זה הדרייב, לפחות מהצד שלי היה הדרייב המרכזי, זה לחיות לתוך זה. נאמבר וואן. שתיים זה הצוות. שלוש, זה ללכת למקומות שאתם רואים שיש לכם פרודקט מרקט פיט, ובכל הכוח, לא לוותר.
ואת זה, את הפרודקט מרקט פיט אתה מביא על ידי זה שאתה עושה, שיש לך חיכוך עם לקוחות אמיתיים.
חיכוך עם לקוחות אמיתיים, או
ופה פוטנציאל. אתה בעצם אומר שהחיבור למערכת הביטחון מביא לך איזשהו אדג' כאילו.
אנחנו...
מהבנה של מה שצריך.
אנחנו פיתחנו את הטכנולוגיה באמצעות פידבקים מהירים, כן. עם צוותים שאתה מכיר, כן. בצורה פנומנלית, דברים שלא חשבנו בכלל. כי בסוף שאתה לוקח את הדברים ל-use case האמיתי, שם הדברים מתגלים. ואנחנו לא רוצים לפתח טכנולוגיה במרטף 4 שנים, טכנולוגיות משחקים, להוציא את זה, ואז איזשהו ילד בקריסמס לא יאהב את זה.
כן.
ואז מה אני עושה? אז הבנו שהדרך לעבוד עם design partners היא קריטית, והיא מראה את אותותיה, כאילו זה עובד.
יפה, מעולה רובי. אז תודה שבאת, תודה על הפיפ שנתת, שיהיה בהצלחה, אתה סטארט-אפיסט בתחילת דרכו.
כן.
מאחל לך בהצלחה, ואנחנו נהיה בקשר.
תודה רבה.